ערב טוב. שומעים? אז אנחנו הפלא ופלא, בסוף היום השני המלא של הריטריט. אולי לפני 48 שעות זה היה נראה לכם בלתי נתפס אפילו שתגיעו לכאן. אז קודם כל הייתי רוצה להציע את השאלה רגע פנימה, איזה הרהור קטן. אם יש משהו ששמתם לב שהתגלה ביומיים האלה, משהו שאולי לא ידעתם עליו קודם או שמתם לב אליו, משהו פתאום נראה אפילו לרגע אחד קטן אחרת. אם היה משהו כזה אפשר לענן, הנון קטן. לא כל כך ברור. מפה. אוקיי, יש כמה הנונים. אוקיי. היום כשהלכתי, הלכתי כאן על שביל. עסוקה מאוד ברגע הזה של עכשיו, שאז הוא עוד לא קרה, הוא היה רק דמיון ועניין לעסוק בו, כל מיני השלכות של התודעה. והלכתי על שביל הבטון, ופתאום מה שעלה בי זה היזכרות בכמה שורות, שורות מדרשה, דרשות זה הכתבים הבודהיסטיים. בדרשה הזאת, שנקראת הדרשה על השיטפון, נשאל ידידנו הבודה, כיצד הוא חצה את השיטפון? בשורות שמקדימות את השאלה הזאת, בדרשה אין שום מידע על השיטפון הזה. יש פשוט דמות, שמימית, כך כתוב, ששואלת את הבודה, כיצד אדון יקר חצית את השיטפון. ואולי למישהו מכם היה ביומיים האלה רגעים שבהם הייתה תחושה של שיטפון. והבודה עונה, על ידי כך שלא עמדתי במקום ולא דחפתי. נשמע קצת כמו חידת היגיון, נכון? והדמות השמימית שואלת, אוקיי, כיצד חצית את השיטפון על ידי כך שלא עמדת במקום ולא דחפת? למילים אחרות סבבה, אבל תכלס מה, מה עשית? והבודה עונה, כאשר עמדתי במקום, חבר, שקעתי. כאשר דחפתי, נסחפתי. כך, חבר, על ידי כך שלא עמדתי במקום ולא דחפתי, חציתי את השיטפון. יש תחושה שהשאלה נענתה? לא בטוח, אה?
אוקיי.
אבל בואו נשאר רגע עם המילים האלה. שיטפון, מטבעו, הוא דבר שלא ניתן לעצור. ומישהו חוצה את השיטפון. והוא אומר, כשעמדתי, שקעתי. אם דחפתי, נסחפתי. מה זה משאיר לנו? איזשהו סוג של אמצע, הוא לא עמידה, הוא לא דחיפה. בשבילי המילים האלה, ועוד הרבה פעמים כשאני קוראת דרשות, הן מרגישות כמו שיר, שיותר מלתת לי מתכון, ככה תחצי את השיטפון. ויש לנו שיטפונות בחיים. הם מגישים לי שאלה, או איזה מרחב. בואי תראי, יש את זה ויש את זה. איך בתוך המרחב הזה יהיה חכם או מועיל, משחרר, מיטיב, לפעול, לנוע. אנחנו מגיעים לכאן הרבה פעמים בתחושה שעולה, שהגענו כבר מתוך השיטפון. אני מאמינה שאצל לא מעט יש תחושה שהגענו, או לפעמים, הרבה פעמים אומרים, הגעתי מתקופה מאוד עמוסה, הגעתי מתקופה מאוד מאתגרת, הגעתי מהרבה התמודדויות. זה נכון. הגענו משיטפון ואנחנו מגיעים אל החוף של אנדור, שאולי אנחנו יודעים קצת ואולי רק שמענו וסיפרו לנו, ויש כל מיני ציפיות שנוכחות. איך זה יהיה? כאן אולי המים ישקטו. ונצליח אולי פחות לחשוב, והרעש הפנימי, הווליום שלו ירד. כמובן שכל התנאים, או לפחות בכוונה שלנו, התנאים של הריטריט מכוונים, לתמוך בהשקטה הזאת, להיות סוג של חוף. ועדיין נגלה לא פעם שהשיטפון בא איתנו. ואם לא השיטפון שעזבנו, אז כל מיני זיכרונות של שיטפונות, או פחד משיטפון אחר, והם נוכחים, מפעילים אותנו בכל מיני צורות. ואז אתם מספרים לנו על זה, בכל מיני צורות. ואז אנחנו אומרים שזאת לא הבעיה. הבעיה היא שלא שיש שיטפון כזה או אחר, אלא השאלה היא מה אנחנו יכולים ויכולות ללמוד כשאנחנו השיטפון, כשאנחנו רואות, שומעות, חשות אותו, מתקרב וסוחף אותנו. ואיך בדרך די מדהימה, לא, לא לגמרי מובנת בשבילי, גם אחרי כל השנים של התרגול. זה מה שמלמד אותנו, לחצות שיטפונות, הישיבה הזאת, כאן, על קרית, עם הגב שלא בדיוק נוח לו, והברך שכואבת, וההמתנה שזה ייגמר, שישמע הצליל של הגרונג. ועולה השאלה המאוד מאוד חשובה, שאני מקווה שבשביל מי מכם שימשיכו לתרגל, היא תישאר חיה, איך זה קשור לחיים שלי? אוקיי, ישבתי 45 דקות, ועוד 45 דקות, והצלחתי או לא הצלחתי, וכאב לי או פחות. איך זה קשור לחיים שלי? וכל השיטפונות והשאר מפגעי האקלים שהשארתי בבית, ולמשבר האקלים, אנחנו גם בתוכו. איך זה קשור? איך הדבר הזה יעזור לי? זה אני משערת שכבר התחלנו לראות שמה שהבאנו איתנו לכאן, באנו איתו, בלי לשים לב אולי, חוץ מה שיש במזוודה, זה הרבה מאוד הרגלים. חלקם הרגלים פיזיים, מה אני רגילה לראות מולי, באיזה סביבה אני רגילה לחיות, ועל איזה מיטה אני רגילה לישון, וליד מי אני אוכלת, או מה אני אוכלת. וגם כאן יש הסתגלות. ויותר מזה מתחילים ככה לצוץ, להישמע ההרגלים המנטליים שלנו. כל מיני תפיסות, כל מיני רעיונות שמקבצים אותנו או לא. שאומרים לי הרבה מאוד פעמים ביום שאני לא בסדר, או שמה שאני עושה הוא לא מספיק טוב. המדיטציה שלי, ההליכה שלי, הנשימה שלי, כל מיני השוואות שהן לחלוטין דמיוניות, כי בעצם אין לי מושג מה קורה אצל השאר, נכון? אבל אני די יכולה להאמין בקלות שלמי שמסביבי זה יותר קל, זה יותר טוב, זה יותר ברור, זה פחות כואב. אז אולי זה רגע טוב שוב להחזיר פנימה את השאלה, האם היה רגע כזה שבו שמתם לב שיש כזה קול בתוכנו? דרך כלל קום לו ביקורת או משהו מהסוג הזה. או פשוט קול שאומר שאני לא מצליחה, שזה לא, ששוב לא הצלחתי. ויש בנו משהו שמאוד מאוד בקלות, בלי לשים לב בכלל, מאמין לזה כאמת מוחלטת. במקרה הטוב זה מדובר. במקרים שאנחנו עוד לא שם, אז אנחנו נשארים עם זה, עם התחושה הזאת של כישלון או אשמה. ואז משהו בנו מאוד יכול להיות שיחפש איזה סוג של מתכון, איזה סוג של ידע, איזה סוג של משהו ברור. מה צריך לעשות בדיוק? או כמה זמן בדיוק זה ייקח עד שאני ארגיש אחרת? או פשוט מתי זה כבר ייגמר, כל מיני ודאויות כאלה, או פשוט איזושהי חזרה על מחשבה שאנחנו כבר מכירים, כי כבר חשבנו אותה המון המון פעמים, ואיזשהו חלק בתודעה שלנו, קל לו לחזור אליה שוב, כי זה מוכר. אז בתרגול שלנו יש הזמנה לעבור מהעולם של הידע, למרות שיש בו בלימוד שלנו גם ידע, אבל התייחסות מיטיבה אליו תהיה כאל תומכת התרגול, ולא כאל משהו שאנחנו צריכים לצבור, לקרוא עוד ועוד דרשות ולדעת בדיוק מה כתוב בהם, אבל בשביל מה? מה זה משרת? אחד המורים שלנו, צ'ארלס ג'נו, מורה מאוד אהוב, הוא אומר, כותב, זה תרגום שלי, אז זה מאנגלית. בשדה של הידע, חוויה ייחודית נזנחת לטובת רעיון כללי. המילה, כל מילה שאנחנו משתמשים בה לתיאור של חוויה או מצב, המילה מקבעת את האירוע והופכת אותו לאובייקטיבי, כאילו, ואוניברסלי. מכיוון שאנחנו נתונים לעליונות הידע, אנו נשארים בגלות שבמחשבה, במה שאינו מוחשי. בואו ניתן לזה רגע לנחות. בשדה של הידע, החוויה הייחודית נזנחת לטובת רעיון כללי. מכיוון שאנחנו נתונים לעליונות הידע, אנו בגלות שבמחשבה, במה שאיננו מוחשי. ואז מגיע שיטפון. מה עושים עם ידע לשיטפון? יש סוגים של ידע שיכולים לעזור בשיטפון, אני משערת. אבל בהקשר הזה, המטאפורי, גם בו יש סוגים של ידע שעשויים לעזור. אבל כאן בשיחה אני רוצה לכוון אל המקום של החוויה. אל המקום של המפגש, שהוא לא דרך הבנה אינטלקטואלית וכל מיני הסברים על למה אני מרגישה עכשיו ככה, או למה דווקא הדבר הזה עכשיו מעסיק אותי, או למה פתאום בא לי לבכות, ולמה פחות למה. ויותר אנחנו היינו רוצים לפנות אל האיך. איך החוויה הזאת בנוכחות שלנו, מה אנחנו יכולים לדעת על החוויה מתוך הנוכחות בגוף, מתוך האפשרות לשהות, כמו שאתם מתאמנים כאן כבר יומיים, לשהות כשעולה המחשבה אני חייבת לצאת, לשהות כשמגיע גל של חוסר שקט או כאב, כשהתודעה שלנו משחקת פינג פונג כזה, רגע אחד, וואי, איזה כיף בריטריט, דבר מדהים, זה מעולה, רגע אחד, אני חייבת לעוף מפה, מה זה הדבר הזה? נכון? קורה? כן. ההשתנות הזאת שאנחנו עדים לה מתוך התרגול, כשאני התחלתי לתרגל, אני פשוט הייתי בהלם, אני לא יודעת איך אתם. הטריט הראשון שלי, הוא היה בסוכות. אז יש לי מין יום הולדת דרמה כזה, כל סוכות. ישבתי, סבלתי, היה לי מאוד קשה, כאב לי אגב, כאבו לי הברכיים. והייתי פשוט בהלם. מזה שפתאום הווילונות הוסטו הצידה, והבמה הזאת של התודעה שלי נפרסה לפניי, והיא לא הייתה הדבר הבהיר, האינטלקטואלי, הסדור והחכם, שיודע כמה דברים על העולם. היא הייתה כאוטית, מיליון קולות. כל מי שאי פעם הכרתי בחיים שלי צץ, ניהלתי אין ספור ויכוחים, סגרתי הרבה חשבונות, שוב, פשוב, פשוב, פשוב. זה מצחיק וזה קשה. אז זה לא הצחיק אותי בכלל. זה לקח זמן. שיטפון. שיטפון. מהרבה כיוונים בבת אחת. מה שיטפון מלמד אותנו? אם נחשוב רגע על זרם מים כזה גדול, שיטפון, אני זוכרת, היו זמנים שבהם ציירתי יותר, ואני זוכרת את עצמי יושבת מול איזה נחל כזה חי, זורם, איפשהו בהודו, ונסה לצייר אותו. מאוד מאוד קשה. זה זז כל הזמן. מה שנתפס אצלנו בתודעה כתמונה של שצף מים, זה לא שצף המים. כל הזמן משתנה, מרגע לרגע. והבודה אומר לנו, אם שיטפון או כל דבר אחר הופיע בעולם, מתישהו, בהכרח, הוא ישתנה. הוא יצמח, הוא ימות, הוא יחלה, הוא ישנה כיוון. אם אלה מים, הטמפרטורה שלהם אולי תשתנה, הזרימה, העוצמה, החיידקים וכל החיות הקטנות שחיות במים האלה, גם הם השתנו עם התנאים. אגב, משבר האקלים. מה שנראה לנו קבוע, זה זרם המים. זה השיטפון שלי, אני מכירה אותו, ככה זה. הוא לא קבוע. נוצר בתנאים מסוימים, יתקלה או ישתנה בתנאים אחרים. עוד דבר על שיטפון וגם על כל דבר אחר, כולל אותנו. שום דבר לא קיים בנפרד כשלעצמו. זה קשור לנושא הזה של התנאים. בתנאים מסוימים, כשאני יושבת למדיטציה, נרדמת לי הרגל. בתנאים מסוימים אני יכולה להיות עם ההירדמות הזאת של הרגל, וזה לא יראה לי נורא. בתנאים אחרים, או שלא תירדם הרגל, או שהרגל תירדם, ואני ארגיש שזה בלתי נסבל, הדבר הכי נוראי שקורה כרגע. זה לא שרגל נרדמת היא או זה או זה, או שום דבר, או הדבר הכי נורא בעולם. יש תנאים ונסיבות שמייצרים את היחס שלנו אליהם. ואנחנו, ככה אמר הבודה, אני מאמינה לו, מתוך ההתנסות שלי, מנסים כל הזמן למצוא משהו שיהיה קבוע. משהו שיהיה אפשר לסמוך עליו, שייתן לי את מה שאני זקוקה לו. בר קיימה. אושר, שלווה, בריאות. ואז קורה לו פעם שאני מוצאת. והעצמה או הרצון הזה נרגע. אוקיי, עכשיו בסדר. מה קורה אז? לפעמים אחרי זמן קצר, לפעמים אחרי זמן ארוך, התנאים משתנים. מה שסיפק לי לכאורה, או לזמן מה, את מה שביקשתי, כבר לא יכול. אז זה מאכזב. וזה מעלה את השאלה שאולי באיזשהו מקום הגענו איתה לכאן. אז מה כן? אוקיי, אם הכל משתנה. אם שום דבר אני לא אוכל לסמוך על הקיום שלו באופן מהותי. מה כן? אז אני אציע פה רגע שיר של המשוררת מרי אוליבר, שגם תרגמתי אותו, כי זה עוזר לי להעביר זמן כשאני צריכה להכין משהו כמו שיחה כזאת, וזה קצת מלחיץ אותי, אז אני קוראת כמה מאות שירים, על הדרך מתרגמת כמה, ואז עובר הזמן, ואז אמרתי, יום, אני חייבת ללכת לשיחה. לפעמים נשלף משהו לשיר קוראים תפילה. אפשר לעצום עיניים, לא חייבים. זה לא צריך להיות האירוס הכחול. זה יכול להיות עשב במגרש עזוב, או כמה אבנים קטנות. רק שימי לב. ואז התליעי יחד כמה מילים. ואל תנסי לעשותן מתוחכמות. זו איננה תחרות. אלא שער הכניסה אל ההודיה. ודממה שבה כל אחר יוכל לדבר. נחזור רגע לשיטפון. אבל אולי עכשיו המילה הזאת נשמעת קצת אחרת, אחרי התפילה של מרי אוליבר. לפני שבוע בערך התחלנו להתכונן לריטריט, ואירן שאל אותי, על מה את רוצה לדבר? אמרתי לו, אני רוצה לדבר על התמסרות למה שקורה. בלי קשר לציפיות שלי. רן אמר לי, יופי. טוב. אז אמרתי לעצמי, יואו, מה יש לי להגיד על זה? שזה מה שאני עושה כבר שבוע, שואלת לעצמי, יואו, מה יש לי להגיד על זה? אז קודם כל הלכתי למילון. פעם היה כזה דבר, מילון בבית. הלכתי למילון באינטרנט, לא אותו דבר. שאלתי, מה זה התמסרות? האינטרנט ענה שהתמסרות זה הקדשה עצמית מלאה. אז עברית הרבה פעמים עושה לנו חצי מהדרך, כי היא אומרת הקדשה, אוקיי? ויש לנו כבר, אם נרצה, לקבל פנימה את ה... האזור הזה של קדושה, במובן של משהו מאוד מאוד יקר, עצמית, אוקיי? מלאה. ויש עוד פירוש, כי התמסרות זה גם שהם משחקים, נכון? להתמסרות זה העברת דבר מה, מאחד לשני, לסירוגין. ואם נשאל גם מה זה מסירות, כי זה הכיף במילון, שיש עוד מילה שדומה ליד, מסירות זה נאמנות ומחויבות לדבר מה. אז בואו, אפשר רק לתת רגע למילים האלה. התמסרות והקדשה עצמית, מלאה, והעברת דבר מה אחד לשני, שוב ושוב, ונאמנות ומחויבות לדבר מה, זה מילים מאוד מאוד גדולות. אבל אפשר אולי רגע, ואפשר לעצום עיניים, לחשוב רגע אם יש משהו בכם שמכיר מהחיים את התנועה הזאת של מסירות למשהו. ואיך זה מרגיש? בהבנה שלי, אני הרבה פעמים הולכת לגוף לשאול, איך זה מרגיש? מה זה התמסרות? התמסרות זה משהו שנפתח. יש בו איזה תנועה וזרימה. ואולי יש בו גם איזה געש, אבל יש שם גם איזשהו סוג של שקט. שקט ש... מגיע מתוך איזושהי ידיעה, לא בהכרח או בדרך כלל לא מבוססת על איזה ידע. שמשהו פה חשוב לי, משהו פה יקר. הלב שלי הוא זה שנע לכיוון הזה. אולי אפילו יש שתי תנועות. זו תנועה שהיא מתוך הלב ודרך מה שזה לא יהיה, הידיים או הרגליים. משהו בנו שרוצה להתקרב, להיות עם, לתת, למסור. ובעיניי יש גם את התנועה שאולי רוצה לכרוע. ולהשתחוות. ואתי אילסום, שאולי חלקכם מכירים, אישה שחיה בהולנד בימי הכיבוש הנאצי, וכתבה שם יומן שכולו התעוררות רוחנית די בלתי נתפסת בנסיבות האלה. מזכירה לא פעם ביומן שלה שהיא קוראת בחדר הקטן שלה, במקלחת. והיא כותבת, שוב אני קוראת על ברכיי, על המחצלת הגסה ומסתירה את פניי בידיי ומבקשת, אלוהים, עזור לי להיות שלמה עם עצמי. לעשות באהבה אלפי מעשים של יום יום. כשכל צעד וכל מחווה, נובעים מתחושה עמוקה ויסודית של נכונות ואהבה. ואז כבר לא משנה בעצם מה עושים ואיפה נמצאים. וואו. מה זה אומר שיטפון? שבו המים גועשים ומשתנים ובלתי צפויים, וזה החיים שלנו. למה להתמסר? להתמסר זה אומר פשוט לתת למים האלה לקחת אותי לאן שהם רוצים. לא, נחזור רגע לבודה, שאומר לא לעצור ולא לדחוף. נחזור רגע אולי לשאלה שאולי כבר עולה. הוא אומר, רגע, אז כל הסיפור הזה של התרגול שאומר לי לא להיות שיפוטית, לא לבקר את מה שקורה, אז מה, שלא תהיה לי דעה, ושאני לא ארצה לכוון את החיים שלי לשום מקום, אני פשוט אשב, טוב, כואב, בסדר, טוב. אז יש הבדל מאוד מאוד חשוב בין התמסרות להיעלמות, באלף או בעין, או לאובדן שיפוט, או לוויתור על היכולת שלנו לפעול בעולם, להיטיב עם עצמנו, להיטיב עם אחרות, עם אחרים. והרבה חוכמה שנדרשת כאן ויכולה להתפתח, וזה מה שהדרך מציעה לנו. היא לא אומרת, אוקיי, לא משנה מה קורה, שריפה, שיטפון, מה שלא יהיה, חיות יער, תתמסרו, שבו ככה. הדרך מלמדת אותנו, או מאוד מעודדת אותנו, להתחיל לראות את הדפוסים שהזכרתי בהתחלה. ואם אנחנו מתחילים לראות שאולי הנטייה שלנו היא לא לדעת מתי לעצור, או להיות באיזו התמסרות מאוד מהירה, שלא כל כך בודקת מה קורה עם הלב שלי פה, אז התרגול שלנו נטה אותו למקום אולי קצת אחר, שהוא לא ההפך מהתמסרות, אבל אולי אומר התמסרות לא לבחוץ, אלא קודם כל התמסרות שיש בה איזה בדיקה, מה קורה איתי? מה תומך בי? מה תומך ביציבות שלי? ויותר מזה, אולי האפשרות להבין את המילה התמסרות כוויתור על המאבק שמנסה כל הזמן לסדר את החיים בצורה שתתאים לי, ושככה רציתי, ושככה נראה לי שזה צריך להיות, ושהוא צריך להיות, ושהיא צריכה להיות. מצב שבו מלב, לב תודעה שנלחמים, והמון המון אנרגיה הולכת שם לאיבוד, למצב של לב תודעה שנענים בצורות מיטיבות למה שהשיטפון, או היציבות, או כל מזג אוויר שיש, מזמנים לנו. התמסרות מחייבת נוכחות. אנחנו צריכים להיות כאן. להיות בקשר. זה מה שאנחנו מתאמנים עליו, כאן, באולם הזה ובחוץ. בתוך השיטפון הזה. שיטפונות קטנים, שיטפונות גדולים, שיטפונות עם מים קרים וחמים, קושרים. אנחנו מטפחים בתוכנו את המקום שהוא יציב בתוך זה. ויכול להתמסר, יכול להיענות. אולי קרה לכם, זה קרה לנו אתמול, הלכנו פה בלילה. הגיעה החתולה הקטנה, טריקולורית כזאת. ומשהו ישר, אולי לא כולם אוהבים חתולים, אני לא יודעת. זה מוזר בעיניי, אבל אנחנו רואים בעל חיים כזה קטן, מתוק, שמאוד גם היה ברור שהיא מחפשת קשר וביטחון. והרגע הזה שבו הלב לא עושה את החישובים, רגע, אלא היד שלנו נשלחת ללטף, או שאנחנו קוראים ככה רגע על השביל, בואי, אנחנו רוצים לתת משהו מהנוכחות שלנו. זה רגע קטן של התמסרות. נראה לי שהיא מחפשת גם בית, אז כאילו אם בסוף הריטריט אפשר לדבר על זה. אבל אם אתם רוצים התמסרות ככה ממושכת. אבל אני נותנת את הדוגמה הזאת כדי שהתמסרות, שזו מילה, דיברתי עכשיו כמה מילה גדולה, שלא נרגיש שזה איזה משהו שקיים רק אצל איזה, אני לא יודעת, קדושים. או רק אחרי שנשב פה 20 שנה, אז אוקיי, נסיים עם כל השיטפונות שלנו, כל הבעיות, ואז נוכל להתמסר לכל מיני דברים חשובים. אבל הדברים החשובים הם כבר פה. והלב שלנו הוא גם כבר פה. וכמו שאמרה מרי החכמה, זה לא צריך להיות אירוס כחול, אני לא יודעת אם יש דבר כזה. זה יכול להיות עשב במגרש עזוב וכמה אבנים. והדממה שבה כל אחר יוכל לדבר. אז בואו נשב כמה דקות. תודה רבה.